לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, ראש חודש שבט, תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. אנחנו נפתח מיד עם שיחה קצרה עם הרב חיים דרוקמן על דמותו ופועלו החינוכי של הרב זאב קרוב, זיכרונו לברכה, שהלך היום לעולמו. שערה רבה סביב דבריו של הרב שלמה אבינר, אודות הגיוס לצהל בעידן השילוב בין חיילים לחיילות. בשיחה שקיימנו איתו אומר הרב אבינר כי כל הרעש הנוכחי לא מספיק. בנושא הזה ראוי היה לעורר רעש גדול בהרבה, הוא מדובר למעשה בשעוריה של ממש. אנחנו נשמע את דבריו של הרב אבינר ואת הסברו, שממש לא עולה ממנו שהרב נסוג מהדברים, אולי הוא אפילו מחריף אותם. לפני כתשעה חודשים חתם פסק דין של השופט המחוזי דרורי, מהלך משפטי ארוך, שהטיל אחריות נזיקית על הרשות הפלסטינית כלפי כל אותם פלסטינים שעונו באכזריות על ידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית בחשד של שיתוף פעולה עם ישראל או מכירת קרקעות לישראלים. את ההכרעה הזו פרס השופט דרורי על פני כ-1,800 עמודים במה שנחשב לפסק הדין הארוך בתולדות המדינה. בעקבות ההכרעה הזו, פנו עורכי הדין של עשרות המעונים בידי הרשות הפלסטינית בדרישה לעכל נכסים של הרשות הפלסטינית, כאלה שמוחזקים בידי ישראל, על מנת שניתן יהיה ליישם את הכרעת הדין ולהעביר כמה מהתשלומים הנדרשים. העניין הוא שבדיוק בשלב הזה נתקלו במאמורות נוספות, הפעם מצידם של פקידי הבכירים שבפקידי משרד האוצר. אחד מעורכי הדין של הפלסטינים שעונו יהיה כאן כדי לספר סיפור שנשמע תמוה ומקומם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מיישם את ההחלטה שעליה הכריז להקפאת כספים שיועדו לאונרה, ארגון הסיוע של האום לפליטים פלסטינים. סגן השר במשרד ראש הממשלה, דוקטור מייקל אורן, יהיה איתנו כאן. איתו אנחנו נדבר על הסוגיה הזו וגם על הצפי שלו לגבי ההתחממות האפשרית בגזרת רצועת עזה. נדבר גם עם אילנה שמעון, תושבת חוות גלעד. נדבר איתה על חיי השגרה ביישוב שהסדרתו וההכרה בו נמצאים על שולחנם של מקבלי ההחלטות לאחר הרצח של הרב רזיאל שבח, השם יקום דמו. ובחלקו האחורי של בית חבד בקוסקו, פרו, בית חבד הגדול ביותר בפרו, פועל הוסטל קטן, שאותו מפעיל זוג מקומיים פרואנים. כדי להגיע להוסטל צריך לעבור דרך הבית חבד, ובמשך היום יש תנועה מתמדת של מקומיים ואורחים שהנוכחות שלהם קצת מפריעה למטיילים הישראלים, אפשר לומר כך, אפילו מהווה אילוץ ביטחוני לבאי הבית חבד. בימים אלה נקרתה הזדמנות לרכוש את מתחם ההוסטל ולמנוע חיכוכים שמגיעים לעתים גם לנימות אנטישמיות. אנחנו נדבר גם על העניין הזה בהמשכו של היום. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. היום הלך לעולמו רב זאב קרוב, ואנחנו רוצים לשוחח על דמותו ופועלו החינוכי, ואיתנו נמצא על קו הטלפון ראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן, שלום הרב.
שלום, שלום.
דמות מיוחדת, דמות שמצליחה להנגיש הרבה מאוד עקרונות של אמונה, של תורה, לרחוב, לנוער.
נכון, נכון מאוד. צריך בכלל לדעת, הוא היה באמת מתלמידי החכמים המיוחדים שבארץ ישראל, שכל כך ימיים, הוא היה כל כך נעים, כל כך נעים, והוא באמת היה מחנר בר שיעור קומה, והוא, כמו שאמרת, ידע להביא דברים שהיקלטו בלבבות רבים, של, גם במיוחד של הנוער, ולא רק של הנוער. בכלל צריך לדעת שהוא היה רב ציוני דתי בכל רמ"ח ושס"ה. הוא הזדהה עם מדינת ישראל וחי את תהליך גאולת ישראל במלוא העוצמה. ובאמת היה בעל אמונה גדולה מאוד. כשאני חושב עליו, כזאת עין טובה, ראה את הטוב במציאות שלנו. הוא כל כך ראה את הטוב בנוער שלנו, אני חושב זאת גם הסיבה שהוא ידע לדבר אליו, כי הוא דיבר אל הטוב שבו, וידע לרומם את הטוב שבו, ולהוציא מן הכוח אל הפועל את הטוב שבו.
והדברים באו לידי ביטוי, הדברים באו לידי ביטוי גם העין הטובה הזאת שהרב מדבר עליה, גם כאשר הגיע המשבר הגדול עם פציעתו של הבן, לקחת מתוך האירוע הטרגי הזה את התעצומות, ודרכו להפיח אמונה ו...
זה לא יאומן, ממש לא יאומן. הוא לא רק ראה בעצמו את הנס האדיר של בנו, אלא הוא לקח את הנס הזה והבין שמן הראוי להרבות על ידו קידוש השם. אין בכתב ואין בעל פה, אין בעל פה ואין בכתב. איפה הוא לא דיבר על זה, ושהוא כתב את הספר.
כן.
וכל מה שהוא עשה, הכל לשם שמיים. הכל לשם שמיים.
והייתה לו גם משנה חינוכית סדורה, שגם מעליה הוא כתב ספר, איך לחנך בנועם, בנעימות.
אתה רואה, הנקודה הזאת של הנועם, העין הטובה והנועם. ואגב, הוא היה איתן בדעתו. הוא לא היה... ככה מסופר בדעתו, הוא עמד על דעתו, אבל הוא ידע להעביר את דעתו בצורה נעימה, כמו שנדרש מתלמיד חכם שבארץ ישראל שנקראים נועם.
לרב היה מפגש איתו בתקופה האחרונה, תקופה של ההתמודדות גם עם המחלה?
האחרונה ממש לא, מקודם כן, דווקא מקודם יצא לנו להיפגש לא מעט, לפני התקופה האחרונה ממש, אבל התקופה האחרונה ממש צר לי, אבל אני לא התעניינתי במצבו, אבל לא יצא לי לבוא בדברים איתו בתקופה הזאת.
רב דרוקמן, תודה רבה לך על הדברים, ושיהיו בשורות טובות.
אמן ואמן.
כל טוב,
שלום שלום. אנחנו צריכים באמת, גם אחרי פטירתו, אנחנו צריכים כוחות שימלאו את החלל הגדול שנוצר.
כן, והוא השאיר הרבה, הרבה חומר להתעמק בו, גם בכתובים
נכון,
וגם בעל פה.
צריכים להשתמש בחומר הזה.
כן.
ובזה אנחנו נמשיך אותו בחיים בעולם הזה.
תודה רבה הרב, כל טוב.
שלום.
שלום וברכה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מיישם את ההחלטה שעליה הכריז להקפאת כספים שיועדו לאונרה, ארגון הסיוע של האום לפליטים פלסטינים. יש הרבה מאוד שערה בזירה הבינלאומית, ואנחנו רוצים לשוחח גם על התייחסותו של מזכ"ל האום לסוגיה הזו. אנחנו אומרים שלום לסגן השר במשרד ראש הממשלה, הדוקטור מייקל אורן, שלום לך.
שלום שמעון.
מי שבעבר היה שגרירנו בארצות הברית, ואנחנו שומעים שמזכ"ל האום מוטרד ומודאג מההשלכות של המהלך הזה על היציבות האזורית.
שיהיה מוטרד, החלטו של נשיא טראמפ לקצץ בתקציב של אונווה היא החלטה מצוינת מבחינתנו, ורק מבחינתנו על כל המזרח התיכון. מדובר על ארגון שהוא מושחת, מנופח, הוא מנציח בעיית פליטים שלא קיימת. על פי הסירה של אונווה יש קיימים במזרח התיכון יותר מ-5 מיליון פליטים פלסטינים. הרי צריך לזכור שאין פליטים עוד כמעט מתש"ח, מלחמת השחרור, כמה אלפים אולי. איך הגיעו לו 5 מיליון? משום שרק באונרה, רק באונרה, המעמד של פליטות עובר מדור לדור, מאבא לבן, בן לנכד, בן לנכד לנכד לנינים, מטורף. כל פליט פלסטיני מקבל פי 3 קצבאות. מכל פליט אחר בעולם, אפילו פליטים מסוריה. ואפילו שהפליטים הפלסטינים כביכול מקבלים אזרחות במדינה הזרה, ממשיכים לקבל קצבאות.
זאת אומרת, על פי תקנון אונרה, בעצם אין סוף לבעיית הפליטים הפלסטינים.
או, יש סוף.
בשיבה.
אליבא דה אונרה, הסוף זה מחיקת מדינה ישראל. מה מלמדים בבית הספר של אונרה? מלמדים על שלום, על, אפילו על, על פתרון של שתי מדינות, לא. הפתרון היחיד שעליו מלמדים בבית הספר של אונרה זה השיבה. חוק השיבה של הפלסטינים שפירושו מחיקת מדינה ישראל.
אין אפשרות לייצר שיבה חלקית, ושמענו רעיונות כאלה שהגיעו מצד שמאל של המפה, שיבה של 5,000, 10,000, מספר מוגבל, ובזה בעצם יהיה שקט אולי.
אין אף פלסטיני, בדי אין מנהיג פלסטיני שיסתפק בכך. שום דבר, אולמרט הציע את זה, ב-2008 לאבו מאזן, אבו מאזן דחה, לא מספיק. הם רוצים שיבה, שיבה של מיליונים. שפירושו קץ למדינה יהודית.
עכשיו, מה הבין, אתה מכיר היטב, הכרת היטב את תקופתו של ברק אובמה. מה הבין טראמפ שלא הבין אובמה?
הוא הבין כמה דברים. על פי השקפתו של אובמה, ישראל היא הבעיה במזרח התיכון, והפתרון היא איראן. אצל טראמפ בדיוק ההפך, 180 מעלות. בעיני טראמפ, ישראל היא הפתרון, ואיראן היא הבעיה. לכך זה צריך לזכור שאיש שטראמפ, בניגוד לכמעט כל קודמה בתפקיד, הוא איש עסקים. וכאיש עסקים, הנשיא טראמפ שונא לצאת פרייר. הוא מסתכל על ארגון כמו אונרה, שלוקח מיליארדים ממשלמי מיסים אמריקאים, ומוציא את הכסף הזה על מנת להנציח סכסוך, לפברק פריטים ולהשריש שנאה בקרב דוטות של דורות של נוער פלסטיני.
ולזה הוא לא מוכן, את הדבר הזה הוא לא מוכן לקבל.
פשוט לא מוכן.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אומר היום חבר הכנסת הדוקטור נחמן שי ממפלגת העבודה, הוא אומר שמדובר בצעד מאוד מרחיק לכת, ואם הוא לא יבוא יחד עם תוכנית מדינית להסדר, להפרדה בין הפלסטינים לישראל, זה יביא לערעור היציבות הביטחונית. אולי יש בזה משהו, רק הקפאת הכספים לא יביא לפתרון. כמהלך כולל, אולי כן.
אף אחד טוען שהפסקת הסיוע לאונרה יביא לפתרון. אני לא חושב שיש פתרון. אפשר לנהל את הסכסוך ביותר טוב. אפשר בנסיבות הקיימות שישראל נמצאת במצב הכי חזק שידענו זה 70 שנה, מדינית, כלכלית, צבאית, אפשר להגיע לכל מיני הבנות עם הממשל הידידותי הזה על, בנושא ליבה, אם זה ירושלים, אם זה גבולות, ודאי ודאי לגבי עזה, ככל שאולי, מקווה שלא, נתקרב לסיבוב נוסף עם חמאס. חייבים להגיע להבנות עם הממשל הזה.
התחושה שלך שעזה זה קרוב, העניין הזה של...
אני עוסק בנושא של עזה כבר מעל לשנה, ואני התרשמתי שמצב שם לא פשוט, מורכב מאוד ודריק מאוד. אז עלינו כמדינה ריבונית להתכונן לכל אפשרות, ודאי אפשרות של מלחמה נוספת.
וגם בנושא הזה אומרים לנו, אומר לנו אדם כמו חבר הכנסת נחמן שי, אומר, הידרדרות הומניטרית קשה תמשיך להיות ברצועת עזה, והיא תביא להתפוצצות של, של החבית הזו.
אני מסכים איתו במקרה כזה מידידי נחמן, עבר של מה הפתרון. אחד מהפתרונות שהשקעתי הרבה מאוד עבודה, היא פיתוח פתיחת מעבר נוסף לסחורות, בנוסף לכרם שלום, לפתוח מעבר ארז. שהיום הוא מעבר רק לאורחי רגל, לפתוח אותו גם לעברת סחורות, אפשר להכפיל את מספר המסעיות, מטענים שנכנסים לעזה כל יום, אבל מה הבעיה? השבוע, או לפני שבוע, אני קלטה מנהרה נוספת, מתחת לכרם שלום, כמו חמאס היה מוכן לפצט את אורח החיים של, של האוכלוסייה האזרחית שם, על מנת לפגוע ביהודים. זה קשה מאוד לעזור לעזה בנסיבות הללו.
העולם מבין את זה? הדיפלומטיה הבינלאומית מבינה את מה שאמרת עכשיו לגבי המנהרה?
לא, חד משמעית לא. ואנחנו חייבים להשקיע יותר בחינוך, בהסברה המתפוסה. חייבים גם, שוב, אני חוזר, אני לא שאני שוחר מלחמה פה, אבל לקראת אפשרות של סיבוב נוסף לעזה, אנחנו חייבים להכשיל את הקרקע גם המדינית, בתודעתית.
ואת זה עושים בהרבה עבודה דיפלומטית, ונראה שיש לנו בזה עוד כמה דברים ללמוד. הדוקטור מייקל אורן, סגן השר במשרד ראש הממשלה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה שמעון, יום טוב.
כל טוב, שלום. לפני כ9 חודשים חתם פסק דין של השופט המחוזי דרורי, מהלך משפטי ארוך שהטיל אחריות נזיקית על הרשות הפלסטינית כלפי כל אותם פלסטינים שעונו באכזריות על ידי הרשות הפלסטינית בחשד של שיתוף פעולה עם ישראל, מכירת קרקעות, חשדות שלא תמיד היה להם על מה להתבסס. ההכרעה הזאת נפרסה על פני למעלה מ-1,800 עמודים במה שנחשב לפסק הדין הארוך בתולדות המדינה. ובעקבות ההכרעה הזאת פנו עורכי הדין של עשרות המעונים הפלסטינים כדי לעכל נכסים של הרשות הפלסטינית שמוחזקים בידי ישראל, כדי שניתן יהיה ליישם את הכרעת הדין. אבל כאן התחילו בעיות. שלום, אנחנו אומרים לאחד מעורכי הדין שייצגו את המעונים הללו, עורך הדין אריה ארבוס, שלום לך.
שלום וברכה. עדיין מייצג.
נציין, משרד רום ארבוס קדם צור, אתם 15 שנה מלווים את את הסיפור הזה, ובוא תסביר לנו מה קורה עכשיו, איפה המהמורה החדשה?
כן, אז אנחנו מלווים ליתר דיוק את התיק בשנתיים האחרונות, והסיבה שאנחנו מתכנסים כיום זה הליך האוצלאפ לקיום פסק הדין. כפי שאמרת בפתיח, ניתן פסק דין שקבע את האחריות של הרשות הפלסטינית ואת הסמכות של, של בית משפט ישראלי לדון בעניין הזה. נקבע שהאנשים האלה עונו בשל החשד של סיוע לאויב הציוני ובגידה, כל זה בשל מעשים ניתנים שהם סיוע למדינת ישראל. עכשיו, אנחנו במסגרת ההחלטה הזו נפסקו הוצאות ביניים, הוצאות תהליך, בסך 500,000 שקלים ועוד הוצאות מומחים לשלב הראשון של קביעת האחריות, בסך של כמעט 1,000,000 שקלים נוספים.
המיליון הנוספים למה מיועדים? תסביר לנו את ההבדל.
לתשלום להוצאות המומחים לשלב הראשון. הליך כזה הוא הליך מאוד 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 יקר. הרשות הפלסטינית עומדת בתיק, מתגוננת, מיוצגת. התיק כאמור מתנהל 15 שנה. והיה צריך להביא עדים מומחים שיעידו שאנשים האלה באמת עונו, וזה דבר שקשה להוכיח, אבל עמדנו בנטל הזה והדבר הוכח. ואנחנו הלכנו עם ההחלטה הזו, פנינו כמובן לרשות הפלסטינית בבקשה לשלם, לכבד את פסק הדין ולשלם את הכסף, בסוף היא משתתפת בהליך.
זאת פנייה של נימוסים, נכון? זה אף אחד לא ציפה שמיד ישחררו כספים.
כן, אבל עדיין, גוף שתופס את עצמו, או שואף להיות מדינה מכובדת, מנהל הליך במשך 15 שנה, אם הוא לא משתף פעולה בכלל, לא משתף פעולה בכלל, אבל רשות הפלסטינית בחרה לשתף פעולה, אז אתה לא יכול לשתף פעולה בפרק ההגנה ולא לשלם את המחיר. אני חושב שהרשות הפלסטינית, כמו שהיא טענה במהלך העיכול, במהלך ההליך כל הזמן, שלא נכון להקל הכספים, זה יפגע במעמדה בעולם, מדינה שבדרך וכל מיני כאלה דברים, התברר שהתדמית שלה כמדינה אפילו לה לא חשובה. או הזהות שלה של כמדינה אפילו לה לא חשובה. אנחנו הולכים בפסק הדין הזה ופונים למשרד האוצר. משרד האוצר הוא גובה כספים, גובה כספי ניסים עבור הרשות הפלסטינית, בסך של בין 700 ל-900 מיליון שקלים בחודש, שזה הסכום שקרוב לסכום שמשולם למחבלים ולאסירים על ידי הרשות הפלסטינית בשנה, ואנחנו מבקשים להקל את זה. ולמרבה הפתעתנו, חשב משרד האוצר, שהוא הנמען לצו העיכול, פשוט מסרב לקבל את צו העיכול. הוא אומר, אני לא אחראי על זה, לא מוכן, פשוט אפילו מסרב לאשר את עצם הקבלה של צו העיכול. מה שכמו שאומרים, לא מסכים לשים חותמת התקבל.
זאת אומרת, לא אומר לכם אפילו מכתבכם הגיע ונענה בתוך זמן כזה או אחר.
יתרה מכך, אנחנו שצפינו את זה, שלחנו עורך דין, אפילו לא שליח, שהגיע לחשב משרד האוצר, ישב אצלו במשרד, הסביר לו את התהליך, הסביר לו במה הסכינן, והוא אומר לו, אני לא מספל בזה, לך למנכ״ל. כמובן, המנכ״ל שולח אותו ובחזרה לחשב, והחשב אומר, לא, אז אני אחראי פה רק על העתים, לך לחשכ״ל, החשב הכללי. והחשכ״ל אומר, לא, מה פתאום, לך לחשב רשות המיסים, כאמור, לא כולם מסכימים אפילו לאשר את קבלת המכתב. מה שמאלץ אותנו לנקוט בזכות שעומדת לכל אדם שמנהל הליך הוצלפ, לכל נושה שמנהל הליך הוצלפ, וזה להזמין לחקירה אדם מחזיק, כן, המדינה היא מחזיקה בכספים של הרשות הפלסטינית, שהיא החייבת בכספים, וניתן להזמין אותו לחקירה להוצאה לפועל. כמובן שהרשם ביקש ושלח עוד פעם שחובה לענות, ואם לא יענו, ייתכן והמדינה תחויב בחוב הזה, ולבסוף הוא מזמין את שלושת הגורמים הללו.
רגע, אני רוצה פשוט להבין את הפינג פונג הזה, זה איזשהו פינג פונג ככה משולש ומרובע. אני רוצה להבין, מי זה שמזמין, מי זה מזמין לחקירה?
בכל הליכות שלה, וזה לא חריג, יש זכות למי לחייב שמנהל את תיק ההוצלפ להזמין לחקירה. או את החייב אם הוא לא משתף פעולה עם ההליך ולא מוסר מידע על גבי נכסיו, או צד שלישי שמחזיק נכסים של החייב, כמו במקרה שלנו, מדינת ישראל, משרד האוצר שמחזיק נכסים של החייב, הרשות הפלסטינית. אז יש הליך בהוצאה לפועל שנקרא הזמנה לחקירה, ואפשר להזמין לחקירה אדם שמשתמט מהמחויבויות שלו לצווים שיפוטיים. צריך לזכור, הוצאה לפועל זה ערכה שיפוטית, זה ערכה שיפוטית ביצועית שמבצעת פסקי דין והיא מנהלת הליכים וטענות, ויש שם רשמים שיש להם מעמד של שופטים בעניינים מסוימים, ומזמינים לחקירה את המשתמט, כן? במקרה שלנו מחזיק שמשתמט מחובתו למסור מידע בדבר הנכסים שיש לו, ומזמינים אותו לחקירה להוצאה לפועל. בעצם שם אנחנו עומדים ויכולים לשאול אותו שאלות, איזה נכסים יש אצלך, למה אתה לא מוסר אותם, וכמובן יש אפשר להפעיל נגדו סנקציות, שאם הוא לא משתף פעולה עם ההליך, והוא לא מוסר את הנכסים של החייב, במקרה שלנו של הרשות הפלסטינית, אפשר לחייב אותו, במקרה שלנו מדינת ישראל, לשלם את החוב של הרשות הפלסטינית. עכשיו, כמובן שהסיפור הזה הוא סיפור מקומם מכמה סיבות. דבר ראשון, ברמה הכי פשוטה, המדינה יש לה צו שיפוטי, גם אם זה לא מצחן בעיניה, היא צריכה לציית לו. גם אם זה לא מצחן בעיניה, היא יכולה לכתוב ולהגיש עמדה בכתב, ולהגיד, לא מצחן בעיניי, אני חושבת שזה מוטה. היא לא מסכל, היא מתעלמת. רשות שלטונית שמקבלת מכתב, היא צריכה לאשר את קבלת המכתב. אבל מה לעשות, זה תפוח אדם ללועד, והם פשוט בחרו בדרך של התעלמות.
עכשיו זאת להערכתך. להערכתך מדובר בהחלטה בדרג של פקיד שאומר, אני לא מעניין אותי כרגע מה הוחלט ומה אני צריך לבצע, אני מנסה למסמס את העניין, או שיש כאן החלטה מגבוה של מי שמבין את כל המורכבות המדינית, דיפלומטית, שיכולה להיווצר מהעניין?
אין לי מושג אם זו החלטה בדרך של פקיד, גם צריך לזכור, לא מדובר פה בפקידים זוטרים, מדובר פה בחשב משרד האוצר, מדובר פה בחשב הכללי, בחשב רשות המיסים, במנכ״ל משרד האוצר, זה לא פקיד. עכשיו, אנחנו כמובן לאורך כל הדרך ידענו, בהליך בכלל ובשלבים ספציפיים, גם את היועץ המשפטי לממשלה, גם את פרקליט המדינה, גם את פרקליטות מחוז ירושלים, שכאילו בתחומה מתנהל העניין הזה, גם את משרד הביטחון, אנחנו עידנו את כולם בהליכים, מי יותר ומי פחות, גם קבלנו על ההתנהלות הזו, שלא הסכימו שהמדינה מתנהלת כאחרון החייבים המשתמטים. עכשיו, צריך לזכור, בסוף מדובר באנשים שסייעו למדינת ישראל. מדובר באנשים שהקריבו ושילמו בעברי גופם וחירותם, כדי שלנו יהיה ביטחון. מדינת ישראל לא עשתה מבצע הירואי, והם ישבו בכלא ועברו עינויים ולא חילצו אותם, רק בחומת מגן בדרך אגב האנשים האלה שוחררו. אולי יש מקרים חריגים בתוך המכלל המקרים שכן היה פעולות הצלה על ידי המדינה, צריך להגיד את זה. עכשיו, הם לא תבואו את מדינת ישראל, אמרו פעלנו בשמך, בואי תפצי אותנו על על הנזקים ועל העינויים שעברנו תחת האשמה שסיינו לך. אבל עכשיו, שמחייבים את הרשות הפלסטינית, מדינת ישראל עומדת בינם לבין הכסף. כאשר יש לזכור מה עושים עם הכסף, הרשות הפלסטינית הרי לוקחת את הכסף הזה ומשלמת במקום לאנשים שמונעים טרור כנגד אזרחי מדינת ישראל, היא מעבירה את זה לרשות הפלסטינית והוא משולם לאנשים שמבצעים טרור כנגד אזרחי מדינת ישראל. וההתנהלות הזו מקוממת, וזאת בלשון המעטה.
והדבר הכל כך פשוט הזה, אי אפשר להביא אותו בכלל על סדר היום, נכון? כי אתם מדברים ברמה משפטית, ורמה משפטית היא נטולת תחושות, ודבר מקומם, לא מקומם, יש כאן עניין של התנהלות קרה, וכל הטיעונים האלה נשארים בחוץ, נכון?
זה נכון, אבל במקרה שלנו אין דילמה במישור הזה, כי גם ברמה המשפטית הקרה, מדינת ישראל כמחזיק בכסף, צריכה לציית לצו שיפוטי, לצו עיכול של הוצאה לפועל ולהעביר את הכספים. אנחנו לא מדברים פה, אנחנו לא זכאים בדין, אנחנו מבקשים לפנים משורת הדין. אנחנו מבקשים, תקיימו את מה שאתם חייבים על פי דין. תקיימו את החובות המנהליות הבסיסיות שלכם לציית לדין, לציית לחוק. ועל זה אנחנו מוסיפים את הקומה המוסרית, של המחויבות המוסרית שלנו. כאזרחי מדינת ישראל, של מדינת ישראל.
והמצב הרי כעת מהו? עכשיו, באיזה מצב אנחנו נמצאים?
אנחנו מצויים היום ערב הדיון שנקבע לחקירה של חשב משרד האוצר וחשב הכללי וחשב רשות המיסים. החקירה תתקיים מחר בהוצאה לפועל, ואני מקווה שהמדינה תגיע ותגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, בדקתי, והנה אני מצייתת לצו העיכול.
אבל אני רוצה, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, שוב, וכאן העניינים נושקים, העניינים המדיניים לעניינים המשפטיים, ואני רוצה להוציא אותך רגע מהעיסוק שאתה מומחה בו, אל העניין המדיני. מדינת ישראל, להערכתך, יכולה להפסיד מאירוע כזה, בממד המדיני, אולי עד כדי כך שהיא תגיד, אני אשלם ולא הרשות הפלסטינית. יכול להיות דבר כזה?
אני חושב שמדינת ישראל יכולה לצאת רק נזכרת ממהלך כזה. הלוא מדינת ישראל מובילה מהלכים בכל העולם כדי למנוע מימון טרור. מדינת ישראל תומכת במהלכים של מניעת כספים מגורמים טרוריסטיים. זה משרת את המטרות המדיניות של מדינת ישראל. מדינת ישראל יכולה לצאת רק נזכרת במישור המדיני. יש לזכור שאנחנו בדיוק היום במישור המדיני מדברים שארצות הברית מקצצת כספי סיוע לאונרה, שזה יד שלישית ורביעית. כאן אנחנו מדברים על כסף ישיר, שבסוף אנחנו יודעים שהכסף הזה הולך לטרוריסטים במקום לאנשים שסייעו לנו לעצור את אותם טרוריסטים.
כן. טוב, הפרשה הזאת היא בהחלט פרשה תמוהה והתנהלות מאוד מאוד לא ברורה של המערכות שלנו, המערכות השלטוניות שלנו. בכל מקרה, כרגע שנבין, ההחלטה נמצאת בידי משרד האוצר, בידיעת גורמי משרד המשפטים ומשרד הביטחון, אבל משרד האוצר הוא זה שכרגע מנסה למנוע את כל ההתקדמות של העיכול, עיכול הכספים הללו.
כן, בהתעלמות מופגנת, כן. יש לומר.
עורך הדין הרי ארבוס, אנחנו כמובן נשמח מאוד להתעדכן בעקבות אותה חקירה שתקרה מחר, ונראה לאן פני הדברים. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
יום טוב.
לכם טוב.
שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לרב שלמה אבינר.
שלום המאזינים, שלום המאזינות.
שערה גדולה מעוררים דבריו של הרב בנושא היחידות המעורבות, עד כדי אמירה, אנחנו לא מתגייסים כל עוד אין אפשרות להפריד.
כן, כן, באמת, זה רעש קטן, ראוי לעורר על זה הרבה יותר רעש מזה, כי זו שערוריה. הדבר הזה מצווה גדולה להתגייס לצבא, צריך מסירות נפש לצבא, ואנחנו מוצאים את הנפש ואנחנו הולכים, אבל אי אפשר להשתמש בצבא כדי לקדם בדלת האחורית אג'נדה חברתית. יש אנשים שרוצים ערבוב מינים גדול, יש שלא רוצים, צר להשאיר את סל הצידה. זו צרה חדשה של השנתיים האחרונות. לפני זה לא היה כל כך חמור.
ויכול להיות שיש כאן איזשהו ערך של שוויון, וברגע שבו נשים אומרות מעצמן, או בנות, או חיילות, או חיילות מיועדות, אנחנו רוצות שוויון תנאים כמו של הבנים, כבר אי אפשר לעמוד מול טענה כזאת, כי ערך השוויון מעל הכל.
זה יכול להיות שצריך לחשוב על זה, אבל אני אכבד את כל הדעות, גם אם אנחנו לא מסכימים עם הדעות האלה. אבל כשם שאי אפשר להפעיל כפייה דתית וכולם צועקים נגד זה, כך אי אפשר להפעיל כפייה אנטי דתית. חייל ירא שמיים הוא לא איזה מצורע שצריך להתחנן שיעשו לו טובה, וזה קלקול מוסרי להכריח אותו ללכת בדרך לא נכונה שהיא לא הדרך שלו. זה דבר לא מוסרי, זה שערוריה. לכן, אם חייל הוא בצבא, הוא זכאי לדרוש, אני לא רוצה לשרת עם בנות. אני מוכן לשרת כל תפקיד במסירות נפש ובאהבה, אבל לא עם בנות.
ואם ישנם...
יתלו אותו.
אמירה כזאת, אמירה כזאת שאני לא מוכן לשרת בשירות מעורב, אמורה, אם אני מבין נכון את הרב, הייתה להישמע מכלל הציבור הציוני דתי ולא מחייל בודד פה ושם.
נכון, מה שאני דיברתי זה היה מאוד בעדינות, כל הציבור הדתי וגם הציבור החילוני, הרבה אנשים חילוניים לא יודעים מה קורה היום בצבא. זה לא קשור לדתיות וחילוניות, זה קשור לאנושיות נורמלית ולמשפחתיות נורמלית. אי אפשר, יש גבול, אי אפשר כל כך להרבב בלי סוף בכל המערכות ובכל המגורים ובכל תעלים נע ובכל הפעילויות. אי אפשר. לכן, כל הציבור היה צריך למחות נגד זה, לאו דווקא הציבור הדתי. כל אדם מוסרי עלי אדמות היה צריך למחות. אז יש אנשים עם השקפת עולם כזאת, שהשם ירחם עליהם, אבל לא שמענו דבר כזה באף מדינה בעולם, שמשתמשים בצהל כדי להלעית השקפת עולם מסוימת בניגוד לדעתם של האנשים. הצבא הוא לא בשביל זה, הצבא הוא בשביל ללחם, הוא לא בשביל לכפות אג'נדה. לכן החייל שיסרב יגיד אני לא הולך עם בת, זה לא סירוב פקודה, כי פשוט זה לא פקודה, זה לא פקודה.
אומר היום
אג'נדה, זה סירוב אג'נדה, זה לא סירוב פקודה, אין לזה שום משמעות צבאית.
אומר היום, אנחנו שומעים הרבה מאוד תגובות לדברים האלה של הרב, ואנחנו שומעים גם את דבריו של שר הביטחון. הוא מגנה בתוקף התערבות של גורמים חיצוניים, כולל רבנים מכובדים, ככל שיהיו, כך הוא אומר, בענייני צבא. והוא אומר, אני קורא לרב אבינר ולרב שמואל אליהו לחזור בהם מדבריהם החשוכים, להימנע בעתיד מהתבטאויות דומות ולהפסיק לפגוע בעוצמתו של צה"ל ובלגיטימיות שלו.
כן.
זאת הפגיעה בצה"ל, כך הוא טוען, שר ביטחון.
א', אני לא יודע מה אמר הרב אליהו, אבל הוא יודע לדבר לבד.
כן.
עכשיו, מה ששר הביטחון ככה התבטא, זה סימן טוב. זה סימן שהדברים נוגעים לו, וגם הטענות האלה הן טענות לא לעניין. סימן שאין לו מה לומר לעניין. כי מה זאת אומרת גורמים חיצוניים? צריך להחליט האם זה צבא של שכירי חרב מקצועיים, אז אף אחד לא יכול להתערב. אבל אם זה צבא עם, הצבא עם הוא של כל העם, הוא לא רק של הרמטכ"ל, הוא של האומה. איך אומרים? אם האזרח הוא טוב כדי ללכת לצבא ולהרג, הוא לא טוב כדי לדבר? לדבר אסור לו, להריג מותר לו? מה זאת אומרת? בוודאי שכל אזרח מותר לו לבטא דעתו. עכשיו, כל זה לא להחליש את צה"ל, כל זה לחזק את צה"ל. הערבוב הזה המופרז גורם החלשה בצה"ל, גורם החלשת גם המוטיבציה, גורם קלקול בתפקוד. הרי בתורה כתוב שהניצחון בצבא הוא לא רק תלוי במשק ובנשק, הוא גם תלוי בטהרה שיש שם, בנקיות.
ואת הדבר הזה קשה להעביר כנראה למודרנה.
קשה להעביר למודרנה, כי במודרנה הכל יחסי, הכל רלטיבי, הכל מסופק, אין ערכים מוחלטים. אבל ברוך השם, העם היושב בציון הוא עם טוב, עם מידות טובות, עם מישהו אוהב את עם ישראל, אוהב את ארץ ישראל, ולכן מסוגל להבין את הדברים האלה.
כן. הרב שלמה אבינר, תודה רבה על הדברים, כל טוב.
כל טוב, ברוך תהיה.
שלום שלום. כעת אנחנו רוצים לומר שלום לאילנה שמעון, שלום לך.
שלום וברכה.
תושבת חוות גלעד, ואנחנו ממך רוצים לשמוע על חיי השגרה בחווה, ביישוב בעצם, שהסדרתו וההכרה בו נמצאים כעת על שולחנם של מקבלי ההחלטות לאחר הרצח של הרב רזיאל שבח, השם ייקום דמו. אנחנו רוצים לשמוע איך זה לחיות ביישוב שבו לא ניתן להזיז הרבה.
האמת היא, אין לנו כבר יותר חיי שגרה. אני מקווה שנצליח לחזור לשגרה כלשהי. הרב רזיאל היה דמות מאוד דומיננטית ומאוד משמעותית, במיוחד בפן הרוחני והמעשי של חוות גלעד, של תושבי חוות גלעד. אנחנו עדיין כואבים ועצובים ממותו, קשה לנו אפילו לראות שדווקא מותו מביא פתאום לדזות כאלה ואחרות, אבל כנראה אלה הם החיים.
כן, אנחנו תמיד הימין נמצא באיזשהו לבט קבוע ככה אחרי אירועים טרגיים כאלה. האם נכון להעלות את הנושאים הללו של הסדרה והכרה לדיון, כאילו הדברים צריכים להיות תלויים אחד בשני, בא בשעה שלפי תפיסת העולם צריך להילחם בטרור ללא קשר לבנייה שצריכה להימשך ללא קשר.
נכון, ולהקים יישובים בארץ ישראל כל הזמן, ולעזור ליישובים כל הזמן, ולתמוך ביישובים כל הזמן, לא רק כשמתנו מוטל לפנינו. זה עצוב, אבל נקווה שקדוש ברוך הוא יעזור לשנות את התודעה. אני מתפללת אליו שיפסיק, ממש מתפללת אליו שיפסיק לטלטל אותנו, ושנראה ברכה, כל באמת נראה ברכה ותקומה וגאולה בלי האסונות.
עכשיו אני רוצה לחזור אל הגל, השאלה הראשונית שלי. אנחנו נדבר על כל השנים האחרונות, לאו דווקא על אירוע הרצח הטרגי הזה. איך נראים החיים? זאת אומרת, איזה דברים אתם, אין לכם ברמת הצורך היומיומי, שאם רק ניתנים היו כמה כספים שמיועדים לחיזוק החווה, לחיזוק היישוב, הדברים היו נראים שונה לחלוטין.
נתחיל מזה שברוך השם אנחנו גרים בגן עדן. גן עדן של אנשים וגן עדן של מקום. נתחיל מזה. אנחנו גרים בשמחה ובאהבה בחווה שלנו. קהילה מדהימה, שמחה, אוהבת, תומכת. וכל השנים, כמובן שעכשיו יותר מכל, כשאנחנו עומדים לצד יעל והיתומים והילדים. אבל באמת החיים, אנחנו נמצאים, אני ויהודה בעלי והילדים נמצאים 11 שנה בחוות גלעד, באמת החיים לא פשוטים. החיים ללא מים, ללא חשמל, בחגים, בשבתות, ביום יום, די מסובכים, לחיות בלי מקווה נשים, בלי מקולת. יש הרבה התקדמות מפעם, תודה לאל, בזכותם של הרבה הרבה אנשים טובים, כמובן בראש מועצה אזורית שומרון, והרבה אנשים טובים פרטיים בארץ ובעולם, שאומנם אין להם את האפשרות לגור בחוות גלעד, אבל עזרו לנו ככה לסלול כביש, מגדל מים, להקים גנים, להתקדם. כל יום מתקדמים עוד קצת. אז ברוך השם,
מה זה אומר? מה זה אומר הביטוי הזה של חיים בלי חשמל ובלי מים? זאת אומרת, אז תסבירי לנו את הדבר הזה.
חיים בלי מים זה חיים קשים.
מה, זה כמו הימים של גוש אמונים בתחילת הדרך?
כן, כמו החלוצים הצטונים של פעם, כמו סבא וסבתא שלי. וסבא וסבתא שלך שהגיעו לכאן וחיו במעברות, בתנאים לא תנאים. אותו דבר בדיוק. אין, כי כשאין מים אז אין מים. אין, אפשר לעשות כביסה, אפשר לשטוף רצפה, אפשר, את הדברים האלמנטריים.
ומה, זה תמיד אין מים אלא מה שיש במגדל? איך זה עובד?
כן, היום יש מגדל, אבל היו תקופות שהיינו במחליות מים, ומסעית מביאה מים קדומים או משווי, וממלא אצלנו, וכשהיינו על גנרטור אז אין חשמל, אז נוסעים לתחנת דלק לקנות ג'ריקנים, ולפעמים יש הפסקות חשמל, ומחליטים באיזה שעה יותר נוח, כי צריך לקלח את הילדים, אז יש הפסקות חשמל יזומות לפי מה שיש. ואם אין, אז אין. אם אין מים ואין חשמל, אז אין. אז מסתדרים עם מה שיש. זה לא קל, אבל זה גם, אתה יודע, זה לא ישבור אותנו מלשבת בנחלת אבותינו. אנחנו מבינים כמה זה חשוב, ואנחנו אוהבים את האדמה שלנו, אנחנו אוהבים את הישוב שלנו, אנחנו מבינים את הצו האלוקי. עכשיו סיימנו ספר בראשית, התחלנו ספר שמות, אברהם, יוסף. כן. אנחנו מבינים כמה זה חשוב.
ולמרות, אילנה, למרות הקשיים הכל כך פשוטים והאלמנטריים האלה, החוסר האלמנטרי הזה, את אומרת, גן עדן.
לגמרי.
רגע. רגע, בואי נקשה טיפה. גן עדן בקיץ, באביב, כשפתאום מתחילים כל מיני פרחים ככה בין הסלעים, או גם כשגשם ורוחות סוחפות?
תמיד גן עדן.
תמיד.
תמיד. תמיד. אתה יודע, גן עדן הוא לא לפי החומר, הוא לפי הרוח. גן עדן הוא בגלל האנשים, הוא בגלל החסד, הוא בגלל השמחה, הוא בגלל הביחד, הוא בגלל האחדות. זה גן עדן. אתה יודע, הדברים החומר אפשר לי להתמודד איתו. ותודה לאל, באמת יצרנו קהילה מדהימה. וראיתי באמת השבוע איך כולם התגייסו, עזבו עבודה, כולם התגייסו למען יעל. לא רק המבוגרים, אפילו הילדים. הבנות שלי לא חזרו לאולפנה. הם 24 שעות בחוות גלעד, ולא רק הבנות שלי, כל הנוער. 24 שעות בחוות גלעד, לא רק בשביל יעל, בשביל כל צרכי הקהילה. בשביל כל מה שצריך. אם זה בייביסיטרים, כדי שנשים יוכלו להיות בבית האבלים. אם כל דבר שצריך, הנני. ממש הנני. וזה מה שחשוב בסופו של דבר. ואהבת לרעך כמוך, אהבת האדם, מעבר לדברים, אתה יודע, הקשיים קשיי החומר.
כן. וציינת בדברייך עזרה שאתם מקבלים מהחוץ, זאת אומרת לאו דווקא עזרה רק של מועצת שומרון, שכמובן
נכון.
אנחנו רואים את יוסי דגן נאבק כדי באמת לכלול את היישוב כיישוב מוכר,
פתח,
מסודר.
פשוט ראש המועצה שלנו הוא כמו אבא שלנו, באמת.
כן?
הוא לא עזב שבוע שלם, הוא גר כאן, הוא ואשתו. אפילו התארחו אצלנו שבת, בשבת שהייתה באמצע השבעה, הוא ואשתו הם חלק בלתי נפרד מקהילת חוות גלעד.
ובנוסף לזה, את אומרת גם אנשים טובים מרחבי הארץ, אולי גם מחוץ לארץ, מסייעים. איך זה נראה?
זה נראה נפלא, כי לכל אחד יש את השליחות שלו, במקום שלו. והמטרה זה להעיר, ויש כאלה שלא יכולים לבוא לגור בחוות גלעד, אבל הם כן אוהבים אותנו והם כן רוצים לתמוך בנו, אז הם שולחים את תרומתם, אם זה בחיוך, אם זה בתרומה קטנה, אם זה בתרומה יותר גדולה, ועם זה אנחנו מתקדמים. עם זה הקמנו כספרייה לילדים, עם זה סללנו את הכביש, כל דבר שאנחנו עושים פה זה בזכותם, ואני מאוד מאוד, אני רוצה להודות להם מקרב לב.
מה היעד הקרוב?
הם שותפים אמיתיים.
מה היעד הקרוב?
היעד הקרוב, הכי חשוב מבחינתנו, זה לקונן את מסעת נפשו של הרב רזיאל שבח, שמאוד מאוד רצה שיהיה בחוות גלעד מקווה נשים. מקווה נשים זה אחד המבנים היותר חשובים ביישוב יהודי בארץ ישראל, וממש מסעת ליבו וכל נפשו ומרצו היו עסוקים איך לקדם את הנושא. באותו יום שהוא נרצח הייתה לנו ישיבה בחוות גלעד בנושא, הוא לא יכל היה להגיע, אבל ידענו מה דעתו והחלטנו באותו יום לצאת לדרך. לצערנו הרב הוא לא הצליח לראות בבניינו של מקווה הנשים.
זאת השקעה לא מבוטלת גם
שאביב,
זאת השקעה לא מבוטלת גם כלכלית.
נכון. רגע, אני רק אסיים. כפי שאביב רצה, אני מאוד מקווה שהמקווה יקרא מעיין רזיאל, ובעזרת השם, בזכות הרבה אנשים טובים שכבר נרתמו במהלך השבעה, שהם שמעו את הסיפור, כבר הגייסנו תרומות לא מבוטלות, ואנשים שרוצים לעזור. אני מאוד מקווה שיחד עם כל עם ישראל שיעמוד לימיננו ויחזק אותנו, נוכל גם במהרה להזמין את כולכם לחנוכת מקווה אנשים בחוות גלעד.
עכשיו, הדבר הזה, הקמה של, של פרויקט כזה, היא בטח תלויה גם באותה הכרה, נכון?
לא יודעת.
אם ההכרה תתעכב, יהיה אפשר לקדם מהלך?
כן, אפשר. חוות גלעד לא תלויה ב... בכאלה או אחרות המלצות. היום ברוך שם יש 40 פלוס מבנים בחוות גלעד, בתים שעומדים על אף ולמרות, והבנייה לא תלויה בגורם כזה או אחר. אנשים בונים כי הם מאמינים, שזה הדרך הנכונה להגיב לטרור ולהגיב לכל אלה שלא רוצים שנהיה פה.
תאמרי לי, אילנה, בהנחה שאנחנו לא מדברים לבד וכרגע יש עוד איזה אוזן אחת או שתיים ששומעת אותנו, ויש גם מישהו שרוצה אולי לסייע, איך הם חוברים אליכם?
דבר ראשון, אני מתפללת באמת שהקדוש ברוך הוא ייתן את ההצעה הנכונה ואת התבונה למנהיגים להבין של לעזור ליישובים בארץ ישראל, זה צו השעה. זה דבר ראשון, וכמובן להסביר את חוות גלעד זה צורך השעה. ואנחנו מאוד מאוד נשמח, א', הטלפון שלי פתוח 24/7, אני זמינה לכל דבר ועניין, אפשר להתקשר אליי לטלפון האישי.
מספר?
ולעזור, 052-558-3372. דבר ראשון, אני מזמינה את כולם לבוא לבקר. עליי קפה ועוגה, סיור, ביקור, מדהים פה.
את יודעת מה, ספר מהי, הנה, יש לנו עוד איזה דקה, דקה וחצי. מגיע בן אדם, רוצה לבקר, לראות בעין, להתחבר למקום דרך הרגליים. מה הוא רואה?
בכיף.
מה יש?
מה הוא רואה? א', הוא רואה את כל השפלה פרוסה לנגד עיניו. את תל אביב, את אשקלון, את חדרה, את נתניה, וכל הבתים של התושבים פתוחים. אתמול הגיעו עוד לנחם אנשים שכנראה לא ידעו את את הזמן שקמים, ותושבים בחוות גלעד עירכו אותם ועשו להם סיור, וכל הבתים של התושבים פתוחים, ורואים, שומעים את ההיסטוריה של המקום, שומעים את ההיסטוריה של השומרון, מבקרים בחווה.
רגע, והחווה, חווה, חווה, כבשים יש, עיזים יש, זו השאלה.
לצערנו קצת, אבל עוד יחזרו.
טוב.
הסוסים נגנבו לצערנו הרב, בסדר, קשיים, יהיה בעזרת השם.
טוב, אז יש מה לראות, יש מה להגיע ויש גם איך לעזור. אני רק חוזר על מספר הטלפון שנתת לנו כאן למי שרוצה לסייע בכל דרך אפשרית, ואפילו להגיע ולחייך לאנשים.
ולסייר, להגיע לביקור, כל דבר אפשרי. יש לנו כמובן פרטי חשבון בנק ועמותה מסודרת, ומי שרוצה לתרום.
את זה נשאיר לך להתמודד עם העניינים האלה מול מי שיתקשר. 052-558-3372, אילנה שמעון, חוות גלעד, תודה רבה ובשורות טובות לכולנו.
תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. להתראות.
עכשיו אנחנו רוצים לעבור הרחק אל מעבר לים, לקוסקו, פרו. שלום, אנחנו אומרים לרב אופר קריפר, שלום לך.
שלום, שלום, מה נשמע?
אנחנו בסדר, ברוך השם, אנחנו שומעים שאצלכם בבית חבד שאתה מנהל, בית החבד הגדול ביותר בפרו, קצת ככה קשיים, בוא נאמר כך, אני רק אספר בקצרה, הבנתי שמאחורי בית החבד שלכם ישנו הוסטל קטן של זוג מקומיים, וכדי להיכנס לאותו הוסטל צריך לעבור דרך הבית חבד שלכם, ויש הזדמנות עכשיו ככה לשנות את המצב שהגיע לכדי דם רע בין הישראלים למקומיים. יש לכם הזדמנות לרכוש את את אותו הוסטל.
כן, נכון, יש איזה סיפור באמת, זה...
כן.
קודם כל, הבית חבד הכי גדול בכל דרום אמריקה, לא רק בפרו. כן, כשבעצם עשינו חוזה שכירות ארוך טווח מול הבעל בית שלנו, ומאחורי בית חב"ד היה מין שטח כזה מוזנח, שדי שימש אותנו בהפקעה, עשינו שם את השחיטות, עשינו שם ל"ג בעומר, כל הדברים מדורות, וזה היה מאוד נחמד, אבל הנה פתאום באים הבעלי בית והחליטו להתגורר. הדרך היחידה להיכנס לשם זה דרך הבית חב"ד, והחוק מחייב אותנו גם לתת להם לעבור. אז חיינו בשלום עם המשפחה, אבל אז הם פתחו שם הוסטל, Airbnb, והתחילו להיכנס ולצאת כל מיני, כל יום, אנשים שונים ומשונים, כמו שאומרו. וזה הכניס אווירה כזאת לא נעימה.
מה זאת אומרת, אנשים גם לא בדיוק בקו הפיקחון? גם כאלה?
היו והיו, היו והיו, היו decent guys, והיו גם פחות. אבל זה יצר, באופן טבעי, יצר אילו חיכוכים. סך הכל האווירה היא מאוד טובה בין הבית חב"ד לבין המקומיים, הפירואנים. יש לנו יחסים מאוד טובים, המשטרה כשצריכה עזרה פונה אלינו, ויש לנו יחסים מאוד מאוד טובים. ולאור הנסיבות האלו עם השכנים, אז הם התחילו לדבר עם השכנים האחרים, וליצור איזשהו קמפיין נגדנו, וייצרו איזשהו אווירה, והתחילו להישמע כל מיני קריאות אנטישמיות כאלו ואחרות.
מה זה אומר? רגע, פה, 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 תמיד פה נדלקים לנו כל הפנסים. מה זה אומר אמירות אנטישמיות?
זה הארץ שלנו, מה אתם עושים פה, ישראלי תפלכו הביתה, מה אתם עושים פה, לא רוצים אתכם כאן. בשמחת תורה רקדנו בבית כנסת, אז זרקו לנו אבנים לחלון, כל מיני דברים שהם לא, שאף פעם לא היו, אנחנו 12 שנה וזה אף פעם לא היה. והנה זה פתאום צעת בגלל יחסי שכני, זאת אומרת, בעיית שכנות, זאת אומרת, זה בעיית טכנית. החלטנו שזה בלתי אפשרי ושחייבים לפתור את הבעיה הזו, דיברנו עם בעל הבית, הוא אמר שהוא יקנה את החלק הזה, הבעל בית שלנו, יקנה את החלק שלהם, ובזה התייתר הסיפור. אלא שהוא לקח צעד אחורה והחליט שהוא לא קונה, ואז הם בעצמם פנו אליי ואמרו, אתה יודע מה, אולי תקנה את השטח שלנו.
רגע, למה זה לא יצא לפועל כשהוא רוצה?
אז זה מצחיק, בגלל שהוא רצה לקחת הלוואה, זאת אומרת, הוא רצה לקחת הלוואה מהבנק, ולמשכן את הבית שלנו, שאנחנו סוחרים, אבל היות ואנחנו רשומים ברכיסטרו פובליקו, שזה כמו הטאבו או מה שלא יהיה, אז הבנק לא הסכים לתת לו הלוואה, זה לא היה לו איך לקנות.
ואז פתאום מגיעים הבעלים של המקום, שהם כרגע
ומציעים לי בפחות, ומציעים לי בפחות מה שהציעו לו, רק תיקח, בוא נפתור את הבעיה הזאת, אנחנו יש לנו משהו אחר שאנחנו רוצים, קח את זה. אז הצלחתי אפילו להוריד אותם, ועכשיו נוצרה הזדמנות, ואנחנו באמת עכשיו רוצים בקמפיין גדול מאוד של גיוס המונים, ורוצים להגיע ל$400,000, לקנות את השטח ב$250,000, ועוד $150,000, ואנחנו נעשה שם מקווה, ונעשה שם עוד כל מיני דברים לטובת המטיילים ולטובת בית חב"ד.
$400,000, ואתם רוכשים את המקום?
את החלק האחורי, ועוד משפצים שם, ודואגים לרווחת המטייל לעוד כמה דברים, כן.
עכשיו, מי הקהל היעד של קמפיין המונים כזה? זה כאלה שעברו אצלכם, או חבדניקים, או איך אוספים כספים כאלה?
כל מי שנוגע לו בית חב"ד למעשה, זאת אומרת, זה אם זה מטיילים אמריקאים שטיילו אצלנו במהלך השנים, ואם זה ישראלים בקפאקר, זה חבר'ה אחרי צבא, תרמילאים וצ'ילרים, כל אחד מה שידעו מסגת, זאת אומרת, אמריקאים באופן טבעי יש כאלו שיכולים לתת גם $100,000 ו-$20,000, מעטים. אנחנו, נראה לי שכרגע אנחנו עומדים, אנחנו במהלך הזמן הזה, אנחנו עושים הרבה טלפונים, נראה לי שאנחנו על חצי סכום כבר עומדים, ואת השאר אנחנו נצטרך לגייס מהמונים. מטייל ישראלי שהיה אצלנו, אני לא מצפה לתת $1,000. אבל 100 שקל או 50 שקל, זה כל אחד מסוגל. ואנחנו נעשה חמל של טלפונים. הייתי מק בצנחנים, אז אנחנו ככה בראש צבאי קצת. נעשה חמל של טלפונים. והמטיילים שהיו קרובים אלינו יהיו בחמל הזה ויעשו טלפונים, ובעזרת השם אנחנו נגיע לסכום הזה.
יפה, עכשיו סתם ככה תן לנו איזה דקה שתיים, ספר לנו קצת על האווירה, איזה חבר'ה מגיעים אליכם, באיזה מקום אתם נמצאים מבחינת הטיולים, קצת על מה על השגרת היום-יום אצלכם.
קוסקו היא מקום מאוד קסום, היא בגובה 3,400 מטר, קשה לנשום שם, חסר חמצן, ויש בה הכל, חוץ מים יש בה הכל.
וחוץ מחמצן, רגע, חוץ מחמצן.
מחמצן, חוץ מים וחמצן.
זהו, הכל... כן, בסדר.
אנחנו מרגישים נוני די ימה. אין לנו לא ים ולא חמצן. על כל פנים, יש באמת הכל מהכל. מאקסטרים הכי מטורף, טרקים של שאול בג'ונגל עם 11 יום, עם רפסודות שבונים בעצמך וכאלו. דרך רפטינג של ובנג'י ועוד כל מיני טרקטורונים ואופנועים, דרך נופים יפים ועד חיי לילה ואפילו לצערנו גם הרבה סמים שאפשר להשיג. זאת אומרת, כל מי שרוצה, כל מה שאתה רוצה יש שם, ולכן באופן טבעי ישראלים מגיעים ומתעכבים שם פרק זמן ארוך. יש שם אווירה מאוד טובה, ובבית חב"ד אנחנו גם כן מרגישים את האווירה הזאת.
אתם השליחים, שעם המראה החבדי, אתם צריכים לעבור קודם את כל הבנג'ים והטרקים האלה כדי שיהיה לכם את השפה המשותפת עם החבר'ה שמגיעים, או שאתם יכולים להסתכל על זה קצת מרחוק?
תראה, יש לי ואני שנינו חוזרים בתשובה. שירתנו בצבא, טיילנו בדרום אמריקה, טיילנו בהודו, למדתי בטכניון. זה פחות או יותר מה שכל החבר'ה האלו עושים, ממשיכים אחרי זה לאוניברסיטה. מה שהם עושים ויעשו, אני גם כן עשיתי. הוא אומר לי, יש שפה משותפת, יש הבנה, מאוד נחמד לדבר, התדר שאנחנו מדברים לו אותו תדר. יש אווירה מאוד מאוד טובה.
יפה, טוב, אנחנו נאחל לכם הצלחה. בוא תאמר לנו איך אפשר ליצור איתכם קשר, מי שרוצה לסייע.
אז אנחנו נצא בקמפיין לאוויר במהלך השבוע הבא, ושם זה כבר יפורסם, אני מניח בפייסבוק ובכל האתרים, יש לי מי שמטפל בזה, אני פחות נכנס לפייסבוק וכל זה, אבל זה יפורסם עם לינקים וכל האפשרויות של איך לעשות את זה.
יפה. טוב, הרב עופר קריפור, אנחנו נאחל לכם בהצלחה.
מתי אתה בא לבקר?
עזוב, טוב לי בארץ, מה יש לי לחפש שם? אמרת בלי חמצן, בלי ים, את זה יש לי פה. כל טוב, בשורות טובות.
כל טוב, תודה רבה.
עד כאן, יומן לפי שעה, אנחנו מה תודה לאוכרי היומן הזה, לרב חיים דרוקמן, לרב שלמה אבינר, לחבר הכנסת הדוקטור מייקל אורן, לעורך הדין אריה ארבוס, לאילנה שמעון, לרב עופר קריפו, לכם על ההזנה, סעו ברכה, לימים טובים, בשורות טובות, חודש טוב, להשתמע.